מישהו הבא.
אמרתי כשגמרנו את העניין של סגולת ישראל, אז אמרתי שיש לזה שתי הסתעפויות שאני רוצה לעסוק בהן. האחת עסקנו בה בפעמיים שלוש הקודמות, שזה הסברים לא מלאים או דרגות חופש בתפיסת הרמב״ם לפחות. אחרי זה דיברתי על יחיד וציבור בפעם הקודמת, שגם הסתעף מההסתעפות הזאת. ההסתעפות השנייה זה שסגולת ישראל זה דוגמה מעניינת לזה, כל מיני רעיונות במחשבת ישראל שאין להם בסיס אמיתי, אבל הם נורא השתרשו. יש דברים שנתפסים כאיזה מושכל ראשון מובן מאליו, למרות שכשבודקים מאיפה זה בא, מה המקור של העניין, לא לגמרי ברור. אז אני אביא רק כמה דוגמאות כדי שנראה על מה מדובר. קודם כל, סגולת ישראל עצמה. זאת אומרת, עוד פעם, ויתם לי עם סגולה, כתוב, ויתם לי סגולה, כתוב בפסוקים, אבל התפיסה הזאת שזה אומר שיש פה איזושהי סגולה מובנית, שנראית אולי לכמה אנשים משהו נורא מובן מאליו, אני לא בטוח שזה דבר כל כך מובן מאליו, אני לא חושב שזה ברור מה, נגיד, מה חשבו על זה חז"ל, למשל. נכון שחז"ל ראו שהיהודי שונה מהגוי, אבל אני לא יודע אם הם תפסו שיש פה משהו שהוא בגנום, או שהם הבינו שבסדר, זו תרבות שונה, אולי אפילו מתקדמת יותר, נדבר ולא פוליטיקלי קורקטית, ויותר מוסרית, אני יודע מה, או משהו כזה, אבל לא בהכרח הם הבינו שיש פה איזשהו משהו שהוא מובנה, שהוא לא תוצאה של התרבות, אלא הסיבה לתרבות, כמו שדיברנו אז. אז סגולת ישראל זאת הדוגמה שממנה אני יוצא, אבל יש עוד כמה דוגמאות. למשל, התפיסה שבית שלישי לא חרב. בסיפור מפורסם הרי על הרב הרצוג, שהגיע אחרי, בתקופת מלחמת השחרור, הייתה שמועה בירושלים שהרב מבריסק עומד לברוח. היה שם יריות, מלחמה, שהרב מבריסק עומד לברוח. אז הרב הרצוג הלך לבקר אותו ורצה לשכנע אותו להישאר. ובין היתר, הוא אומר לו, תשמע, רבי, המקובלנו שבית שלישי לא חרב. היום זה נשמע נורא מצחיק להגיד את זה לרב מבריסק. אבל לא יודע, הוא כנראה אמר את זה בתמימות, וזה, אני חושב שהייתה אז הסכמה די רחבה. אתם מכירים את ה... יש לקראת הבחירות הראשונות או השניות, ממש בתחילת המדינה, יצא איזה קול קורא להצביע לחזית הדתית המאוחדת. ושם כתוב, ראשית צמיחת גאולתנו, וצריך לחזק את הנציגים הדתיים וכו'. עכשיו, למטה חתומים הרבה מאוד יהודים שהיום היו משלמים הון תועפות כדי שימחקו אותם משם. עכשיו, רב שלמה זלמן למשל חתום שם, אוירבך, הוא אני לא חושב שהיה משלם בשבילים אחרי כולו. כן, נכון. הוא לא חושב שהוא היה ניבל מזה, למרות שאני לא בטוח שהיום הוא היה... או היום, כלומר, לפני שהוא נפטר, הוא היה חותם על זה. בכל אופן, אז ככה אמר הרב הרצוג לרב מבריסק. אז הרב מבריסק, טוב, זה רק בשביל להשלים את האנקדוטה, אז הרב מבריסק אומר לו, תראה, אני לא יודע, אני מקובלני מאבא שכשיורים צריך לברוח. הוא מקובלה הוא שבית שלישי לא חרב, הוא מקובלה הוא שכשיורים צריך לברוח. ובעיניי זה סיפור מופלא ממש, זה לא בדיחה. כי זה ביטוי כל כך יפה וחד להבדל בתפיסה מול הפרגמטיות החרדית, הפרגמטיות החרדית לעומת האידיאולוגיות הציונית דתית. זאת אומרת, הציונות הדתית זה משהו נורא אידיאולוגי. כן, תסתכלו על האגף, כן, של הר המור והישיבות הקו וכולי, שם זה מגיע לקיצוניות מאוד מרחיקות לכת, ושם אתם יכולים לראות, אין צעד, אין אירוע שקורה שהוא לא מוסבר מיד במונחי התיאוריה. זאת אומרת, הכל צריך להתאים בדיוק לכתבי מרן הרב זצ"ל, או אני לא, הכל צריך להתאים לתיאוריה. בקיצור, שום דבר לא מתאים, אבל צריך להתאים. אז נשים אותו עד שהוא יתאים. אבל בכל אופן, התפיסה הזאת שכל חושבים על כל צעד, במובן מסוים זה מאוד ראוי להערכה. זאת אומרת, זה הכל אנשים שחושבים על כל צעד שהם עושים, הם שוקלים את הכל בפלס הערכים והדרך והאידיאולוגיה ונכון ולא נכון וכולי. צד שני, איך שזה נראה קצת כבד ולא רציני, לא באמת יכול להחזיק מים דבר כזה. זה צריך להתנהל בצורה נורמלית, הגיונית. זאת אומרת, אם זה ראש בריא, בלי לעשות כל הזמן את ה... ברגע שאתה עושה את החשבונות, זה אומר שאתה לא באמת מבין מה נכון ומה לא נכון. אם אתה מבין מה נכון ומה לא נכון, אתה לא צריך כל הזמן לעשות חשבונות ולבדוק כל דבר בפלס האידיאולוגיה. בכל אופן הזה, כן, הסיפור הזה, אני חושב שהוא הדגמה נפלאה להבדל הזה. אני לגמרי באגף החרדי בעניין הזה. בכל אופן... אז
החרדי הזה,
כן, בעניין הזה אני אומר, אני
לא באגף החרדי הזה, לא אגף חרדי, לא כל החרדי,
כמעט אני חושב שזה המיינסטרים החרדי הוא כזה, יש כמה הזויים אבל המיינסטרים החרדי הוא כזה. אני חושב שגם בעולם החסידי זה כך, יש משהו בריא, משהו רגיל, משהו לא נינוח יותר. אני שהגעתי לירוחם בתחילת עידן ירוחם שלי, לפני שסיפרתי את זה פעם, אז נתתי טיש, הייתי שם שבועיים, אני יודע, משהו כזה. נתתי טיש לחבר'ה שם מהשיעור שלי, בדרך כלל הם באים ביום שישי בערב, קצת מדברים איתם. נתתי להם טיש על חוש הומור. אמרתי להם שהגעתי מבני ברק, באתי מבני ברק לירוחם. בבני ברק זה עיר חרדית, קהילה, חייתי בחברה חרדית שמנתקת את התורה מהחיים. והיה על הכיפק, זאת אומרת, היה חוש הומור, היה... בנאדם יכול להיות צדיק ועם חוש הומור, זאת אומרת, לא חייב להיות מין איזה כזה ירא שמיים במובן השלילי של המילה. ואני מגיע לירוחם וכולם מין כזה כפויים למוות, זאת אומרת, יש את אלה שיש להם חוש הומור והם לא מאנש, ויש את החבר'ה שהם ירא שמיים, שתי קבוצות. למה זה צריך להיות כך? זאת אומרת, יש משהו ב... משהו נורא כפו, נורא אידיאולוגי בדתיות. אני חושב שהיום זה יותר טוב. זה לא מה שהיה פעם. היום זה משתמר יותר באגף החרדלי, אני חושב, אבל גם שם אני לא יודע, תלוי, זה הכללה קצת. אבל עדיין, יש הבדל כזה. לא משנה, אבל לענייננו, אז ההנחה הזאת שבית שלישי לא חרב היא גם אחת הדוגמאות לזה. אני לא יודע מאיפה המקור לזה. יש איזה מאמר של הרב ארי שבט בצוהר שהוא פעם כתב על העניין הזה. אני אדבר על זה אולי... אולי באחת הפגישות הבאות נראה. וזו דוגמה אחת. דוגמה שנייה זה הקיום של העולם 6,000 שנה. שאחרי 6,000 שנה גם צריך להגיע משיח, או לא יודע בדיוק מה אמור להיות אחרי 6,000 שנה. גם כן, אז עוד פעם, 6,000 שנה קיים, 6,000 חרוב, ויש איזה מדרש כזה או אחר שאפשר להתעלות בו, אבל זה מין הפך לאיזה דוגמה כזאת שמין עיקר אמונה. זאת אומרת, יש לנו עוד 230 שנה לביאת המשיח. אפשר כבר לסמן... קווים על הקט, קט של הרובה.
לא מחכים
בכל יום. לא, כי זה היה בעיתה, אנחנו עם החישנה. יש דבר נוסף, למשל, לעתיד לבוא הלכה כבית שמי. מאוד מקובל, אין לזה שום מקור. זאת מסורת שמקובלת בשם הגרא. גם כן לא כתוב נדמה לי, אבל מקובל בשמו לומר את זה. אבל איכשהו היום, כשאתה מדבר עם אנשים, כן, ברור, לעתיד לבוא הלכה כבית שמי. זה כאילו מובן מאליו. אין לזה שום בסיס, זאת אומרת, זה לא ברור מאיפה זה בא. טוב, אני כבר לא רוצה לדבר על 13 העיקרים של הרמב״ם, אבל גם שם יש קצת מקום לדון על כל אחד מהעיקרים לחוד, מה בדיוק הוא אומר, ומה, האמת שזה בעצמו שווה איזה סדרה. אין לדבר על 13 העיקרים של הרמב״ם, מאיפה הם יצאו, מה המשמעות, מה זה עיקרים בכלל, ועד כמה באמת זה הרמב״ם, ועד כמה זה משה רבינו. כן, ממשה עד משה, לא קם של משה. אבל בכל זאת אני חושב שדברים צריכים לבוא ממשה רבינו. ולכן, טוב, על ההגשמה הרבה מדברים כבר.
הרמב"ם לא כתב את 13
העיקרים? כן, הרמב"ם כתב.
הוא כתב, אז מה זה עד כמה זה רמב"ם?
לא, אני שואל, עד כמה זה רמב"ם או עד כמה זה משה רבינו? השאלה אם זה רמב"ם או משה רבינו. רמב"ם זה ודאי רמב"ם, השאלה אם זה בא ממשה רבינו. טוב, אבל זה אנקדוטה כמובן, אני לא מתכוון לזה. אני מתכוון לדברים איכשהו שהשתרשו בזמננו. היום אני רוצה לדבר על עוד דוגמה, זה ההנחה שמי שמת על יהדותו הוא קדוש. מי שמת בגלל שהוא יהודי אז הוא קדוש. אין לזה שורש וענף, אין לזה שום בסיס, זה לא הגיוני, אין לזה שום מקור, זה פשוט שטות. אבל איכשהו מקובל להגיד את זה, ומי שחולק על זה כחולק על השכינה. אז אני רוצה טיפה לדון בזה. אבל לפני שאני מגיע לעניין הזה, אולי איזושהי, בכל זאת, לשים את זה בקונטקסט. אני לא חושב שזה מקרה, שיש אוסף של... של הבאתי פה דוגמאות שזה מה שחשבתי כרגע, אני מניח שיש עוד, אבל אלה כמה דוגמאות מייצגות. אני לא חושב שזה מקרה, שיש אוסף של עקרונות כאלה, שאיכשהו מתקבעים להיות עיקרי אמונה, כשלא לגמרי ברור מה מקורם. יש פה משהו שהוא די טיפוסי, אני חושב, לתחום של המחשבה, ואולי דיברתי על זה בתחילת השנה, אני כבר לא זוכר. יש איזשהו הבדל בין מחשבה, מושבת ישראל, לבין ההלכה. וזה ודאי דיברתי, אני לא זוכר מה בדיוק אמרתי שם, אבל זה ודאי דיברתי. ופעם כתבתי על זה משהו בצוהר, אז היה שם מאמר של דרור פיקסלר, שהוא רצה לטעון, הרי הרמב״ם אומר שהוא מביא את הגמרא, שדבר קטן זה הוויות הבאי ורבה, ודבר גדול זה מעשה בראשית ומעשה מרכבה, ולכן הוא רצה לטעון, הוא פיזיקאי, הסטודנט שלי אפילו, והוא רצה לטעון שללמוד פיזיקה זה בעצם מעשה מרכבה, וזה התורה במדרגתה הגבוהה ביותר. וגמרא זה דבר קטן, גם יש לו ערך כמובן, אבל לא כמו קוונטים או יחסות או לא יודע. עכשיו, אני דווקא חושב בהחלט שיש ערך לקוונטים וליחסות, אבל נדמה לי שיש פה טשטוש תחומים מסוים. וכתבתי שם איזשהו מאמרון או תגובה, אמרתי שאני מקבל את העובדה שיש ערך להרבה מאוד תחומים, לאו דווקא התחומים שבאופן מסורתי מקובלים כתורה. פילוסופיה, מדע, צורות, תסתכלו שם מכל מיני תחומים. אני גם לא חושב שאני יודע לתת רשימה. כל אחד מה שבונה אותו או חשוב לבניית עולמו הרוחני שלו. אבל אני חושב, כן חושב שיש הבדל בין התחומים האלה לבין הקצות. זאת אומרת, האינדיקציה לעניין הזה, נדמה לי, או ההשלכה של העניין הזה, זה שנדמה לי שכל מי שילמד גמרא או קצות או רמב״ם למד תורה. לעומת זאת, מי שילמד, אני לא יודע מה, מורה נבוכים, אם העסק הזה לא מדבר אליו, זה לדעתי ביטול תורה. הוא לא הרוויח מזה שום דבר. אם זה כן מדבר אליו, אז בהחלט יש לזה ערך, ואולי אפילו אפשר לקרוא לזה תורה, זו שאלה של הגדרה קצת, אבל הייתי קורא לזה אולי תורה בגברא מול תורה בחפצה. זאת אומרת, יש תורה שהיא חפצה של תורה. זאת אומרת, כשאתה לומד סוגיה הלכתית, עם פוסקים, מפרשים, ראשונים, אחרונים וכדומה, זה גופי תורה. זאת אומרת, כשאתה למדת את זה, למדת תורה, זה בכלל לא משנה אם זה כן מדבר אליך או לא מדבר אליך, מצא חן בעיניך, לא מצא חן בעיניך, אתה כן מסכים עם זה, אתה לא מסכים עם זה, למדת תורה בכל מקרה. זה תורה במובן האובייקטיבי. לעומת זאת, תחומים כמו מחשבה, זה תורה במובן סובייקטיבי. אני מוכן לקבל חלק מהם לפחות כתורה, אבל זה תורה במובן סובייקטיבי, במובן הזה שאם זה בונה את עולמך הרוחני, אז זה מאוד חשוב, וזה בהחלט גם לא פחות חשוב, אגב, מלימוד הלכה. זאת אומרת, אני לא מדבר כרגע על דירוג בכלל, אבל זה אופי שונה, זאת חשיבות סובייקטיבית. זאת אומרת, זה חשוב למי שזה באמת בונה אצלו משהו, אבל למי שלא, זה ביטול תורה.
מה הרב מכניס בזה?
ישעיהו
גם
כן,
תנ"ך,
מדרש רבה, מדרש רבה אני כן, אני נוטה לחשוב שכן, אבל במקרא אני מאוד מהסס, למרות שאתה שואלת את נטיית ליבי, הייתי אולי מצרף גם את זה, אבל תראה, אני חושב שיש גבול, זאת אומרת, שם אני מאוד מהסס לומר דבר כזה. אני אגיד לך למה, הקריטריון הוא ברור, זה לא סתם תחושה באלמה. מה בעצם ההבדל? למה אני רואה הבדל בין שני התחומים האלה? התחושה, עוד פעם, אני לא חושב, זה לא תחושה, זה תחושה, אבל זה מבוסס על עובדות. אני חושב שיש בזה משהו אמיתי מאוד. זה שהמסורת ההלכתית היא מסורת רציפה. עכשיו, זה לא אומר שאין חידושים. כל אחד חולק על השני, אז ברור שיש תפיסות שונות, וברור שאנחנו לא עוסקים רק אנחנו לא צינור חלול. זאת אומרת, שאנחנו רק מעבירים את התורה שקיבלנו מהר סיני הלאה לדורות הבאים. ברור שהיא נצבעת בצבעים שלנו, התפיסות שלנו מעצבות אותה, מגבשות אותה, ויש לנו גם מחלוקות בהתאם לתפיסות והצורות הראייה השונות שלנו, אבל עדיין, במהות, אנחנו עוסקים בעבודה פרשנית. זאת אומרת, שאני מגיע לסוגיה הלכתית, אני בודק את המקורות, אני יכול להגיד, להביע עמדה שחולקת על כל המקורות המרכזיים. בסדר. אבל עדיין אני מלבן מקורות שעומדים לפניי, עושה להם פרשנות, ואז אני מגבש עמדה. בתחום המחשבתי, התחושה היא אחרת לגמרי. בתחום המחשבתי הוא המצאה. מי שחושב שהרמב"ם במורה נבוכים, או רס"ג, או אפילו מהר"ל, הרב קוק, חקוטנר, אגב, זה באמת זרם הרבה יותר דק מאשר הזרם ההלכתי, אז אפילו במובן של אמינות המסורת, נדמה לי שזה לא יכול להיחשב אמין כמו המסורת ההלכתית.
דק, דק, מעט.
מעט מאוד אנשים, כן. בכל תקופה יש אחד או שניים כמעט לא עוסקים בנושא הזה, כך שאפילו במובן של אמינות המסורת, הייתי אומר שזה לא עובר במסורת הרחבה כמו המסורת ההלכתית.
גם על הקבלה?
מה?
גם על הקבלה.
כן, גם על הקבלה הייתי אומר את זה.
יותר רחב.
יותר רחב ועדיין, אני... אבל זה דיון אחר, קבלה זה...
יש רציפות לאורך כל ההיסטוריה, שזה לא אותו דבר כל הזמן.
אני חושב שזה לא רק רציפות, זה הנקודה.
ספרות ההיכלות, הקבלה.
לא, לא, קבלה אמרתי, תוציא מהעניין קבלה, קבלה זה דיון נפרד. אפשר לדבר על זה לחוד, אבל אני לא רוצה להכניס את זה לפה, כי שם יש דברים מיוחדים.
ההתעסקות במחשבת ישראל, הכוונה. יש רצף גם אם זה לא אותו דבר.
לא, אני לא מסכים. זאת אומרת, אני חושב שהזרזיף, קודם כל הזרזיף הוא דק, אבל הוא גם לא רציף. אפילו הדבר הדק לא רציף. אף אחד לא יספר לי שהמהר"ל זאת פרשנות למורה נבוכים ולכוזרי. המהר"ל זאת המצאה.
כן, אבל זה לא תגובה.
המצאה במובן, אני לא מדבר במובן שלילי, אלא במובן, הוא יצר משנה שהוא חצב אותה מעצמו. מעולמו, הוא משתמש כמובן במדרשי חז"ל וכולי, אונס אותם כדי שהם יתאימו לו, ובסופו של דבר הוא בונה איזושהי תמונה כמו שנראה לו, ואני מכבד את זה מאוד, זאת לא השמצה, אני מנסה לתאר פשוט את מה שהוא עושה, אותו דבר הרמב״ם, ולכן זה כתוב בשפה שונה, זה רעיונות אחרים, זה עקרונות שונים, זה לא רק שאלה של צורת טיפול במטריה, המטריה היא שונה, זה צורת חשיבה שונה, זה משהו, זה עולמות אחרים לגמרי. אז אפילו הזרזיף הדק הזה שכן עובר בעולם המחשבה, זה לא זרזיף רציף. אין פה איזשהו, כל אחד עושה פרשנות לדור שלפניו. כל אחד ממציא את ההמצאות שלו מחדש. פה ושם יש התייחסות, הרמב״ם קצת מתייחס לרס"ג נדמה לי, אבל בשוליים, זה כלום, זה, אי אפשר להתייחס לזה. ברור שגם כל אחד לוקח את זה מהעולם שהוא מכיר, מרבותיו, מהסביבה שלו, מפילוסופים גויים, שהוא נמצא באיזושהי השפעה שלהם או בקשר איתם, ולכן נדמה לי שקשה מאוד להתייחס לסוג הספרות הזה או לתחום הזה כאיזשהו תחום שמעביר אליי במסורת תורה שירדה בהר סיני. אין לי אמון בתחום הזה בכלל, בגרוש לא. לא בגלל שאני... כן, לא בגלל שאני מזלזל בו, עוד פעם, באמת שלא. אני לא מזלזל בו. אני לא מוכן לקבל את הטקסטים כמקורות סמכות. זה הנקודה. זאת אומרת, בניגוד לטקסטים הלכתיים, שעוד פעם, גם מקור סמכות זה אולי ביטוי חזק מדי, גם אם משהו כתוב בקצות אני יכול לחלוק עליו, וגם אם כתוב ברמב״ם אני יכול לחלוק עליו. אבל הם כן מקור סמכות במובן הזה, שאני עוסק במה שהם אומרים. אני מפרש, אני מתווכח, אני חלק מאיזושהי מסורת חיה, דינמית, לא משהו שקפו, משהו שלוקח דברים ומעביר אותו מין מקל, שמעבירים אותו מיד ליד.
מה אתה רוצה להוכיח מזה? זה העיקר. אוקיי,
לא, לא, לא,
אז רוב האנשים התעסקו עם זה, אז מה?
לא, לא מדבר על שאלה אם זה עיקר או לא עיקר, אמרתי במפורש.
לא, זה לימוד תורה.
לא, לא, אמר, לא, בכלל לא מדבר על השאלה מה העיקר, זה בדיוק הנקודה. אני מדבר על אופי של הדברים. האופי של הדברים הוא שונה, אמרתי שהמחשבה, נגיד אני אקרא לזה תורה בגברה ולא תורה בחפצה, במובן הזה שאם זה דבר, אם המהר"ל בונה אותך, אז כשאתה לומד מהר"ל זה ודאי לא פחות חשוב מאשר ללמוד גמרא או קצות או מה שלא יהיה, או לא יודע, ודאי. לא פחות חשוב, זאת אומרת, אני לא טוען בכלל את הטענה של החשיבות. זה לא שאלה, יכול להיות יותר חשוב, אולי דבר גדול, באמת דבר קטן עבור את הבעבר, אבל דבר גדול, מעשה בראשית, מעשה... מה זה מעשה בראשית ומעשה מרכבה, זה בעצם החלטה שלך. בניגוד להוויות הבעבר רבה. זאת אומרת, זאת תורה לא פחות חשובה, אבל פחות אובייקטיבית. יותר סובייקטיבית. ובמובן הזה, יש פה משהו שאני חושב שבדור האחרון קורה איזשהו תהליך פתולוגי. מנסים להכניס את זה לתוך בתי המדרש, לתוך הקאנון התורני, כן? לתוך ארון הספרים היהודי, קוראים לזה היום, אבל ארון הספרים הישיבתי, כי ארון הספרים היהודי זה ודאי חלק ממנו, אבל ארון הספרים הישיבתי, ואיכשהו זה הפך להיות חלק מהאינטגרלי מלימוד תורה. זאת אומרת, אתה לא יכול להיות תלמיד חכם אם אין לך השכלה בכוזרי. אני חולק על זה. עד כדי כך שיש כאלה שהרחיקו לכת והסבירו שיש גם גדולי הדור באמונה, ויש גדולי הדור בהלכה, ויש כל מיני גדולי הדור. אז לא יודע מה, אני לא יודע מה...
אתה יכול להיות תלמיד חכם בלי להכיר את יסודות המחשבה, את יסודות ה...
כן,
כן. האם יש אלוקים, אין אלוקים?
לא, אנחנו לא מדברים אם יש אלוקים או אין אלוקים, לא על זה מדובר. זה לא הוויכוח בין המהר"ל לבין הרמב״ם או הרב קוק או...
או עם השפה ההסכמית או טבעית.
נכון, כן, אתה יכול להיות תלמיד חכם מופלא גם בלי זה, כן? אתה לא תהיה איש רחב. אתה לא תהיה איש מקורי, אולי, לא, לא איש מקורי, אתה כן יכול להיות, אבל אתה לא תהיה עם, כן, עם, מגוון. בסדר, אז לא תהיה. אבל אתה תהיה בהחלט תלמיד חכם, אתה תהיה, כן, אתה לומד תורה מובהק. עכשיו, אגב, אם אתה תעסוק בכל
הסוג... זה השיח החרדי, כן.
נכון, נכון, אמרתי, אני בעניין הזה לחלוטין, אין לי, לא נרתע מהכותרות האלה, כן, כן. ועוד פעם, אני זה לא אומר, אני למשל חושב שמי שלא עוסק בתחומים האלה, הוא באמת לא, אני חושב שהוא לא יכול להיחשב יהודי גדול. אבל לא מי שלא יודע את הכוזרי ואת המורה נבוכים, אלא מי שלא עוסק בתחומים האלה. עכשיו, אין ספרות קנונית פה, זאת אומרת, אין, אני לא חושב שיש גוף ידע שאתה חייב לדעת אותו. אם אתה לא יודע את הרמב״ם, אז אתה לא יודע. מה קרה? זאת אומרת, אז אתה תפתח את המשנה שלך בעניין הזה. אם תדע, מה טוב, נחמד, צריך להכיר, לדעת, שיהיה קונטקסט, אבל למה להמציא את הגלגל? אבל אין פה איזשהו גוף ידע מחייב, כמו שאני מבין, נגיד, בעולם ההלכתי, גם אם אתה לא פוסק כמו הקצות, אם אתה לא יודע הקצות, אז אתה לא תלמיד חכם. אין מה לעשות, זאת אומרת, משהו חסר לך, אתה יכול להמציא את הכל מההתחלה, זה לא רציני. אתה יכול לחלוק על הקצות, אתה יכול להגיד מה שאתה רוצה, לא מוצא חן בעיניך, גם דרך הלימוד הקצות כדוגמה, כמובן, אני, אם מישהו במקרה לא מוצא חן בעיניו הקצות, שילמד נתיבות. אבל אני מכוון, הזרם ההלכתי המרכזי, זה משהו שהוא גוף ידע שבלי שאתה יודע אותו, אתה לא איש הלכה. זה הכל, אין פה משחקים. זה מסורת, וזה לא בגלל שאתה חייב לקבל את זה. עוד פעם, אני לא טוען שיש לזה סמכות במובן ה... ההדוק של המילה, כן? שמה שכתוב שם אתה חייב לקיים. אבל אתה קומה נוספת במגדל הזה שהולך ונבנה, בשרשרת החוליות הזאת, אז אתה החוליה הבאה. אתה לא יכול להימצא שם בלי להיות קשור לכל החוליות הקודמות, כשקשור פירושו גם לריב איתם. קשור פירושו גם להתווכח איתם. קשור יכול להיות בהרבה מאוד צורות. אבל זה מה שאני קורא מסורת, במובן הדינמי. לעומת זאת, המסורת המחשבתית, כמעט אין דבר כזה, בואו נודע על האמת. כמעט אין דבר כזה. זאת אומרת, כל אחד ועולם המושגים שלו, והשפה שלו, וצורות החשיבה שלו, זה באמת דברים שונים לגמרי. לא רואים פה שום רצף. אף אחד לא ישכנע אותי שהמהר"ל ירד מסיני. עכשיו, גם הקצות לא ירד מסיני. אבל הקצות הוא העיבוד של מה שירד מסיני למאה ה-19. או תחילת המאה ה-19. בסדר? זה מבחינתי אמירה נכונה לגמרי. לא בגלל שהקדוש ברוך הוא אמר למשה רבנו את כל הקצות, אלא בגלל שהקצות זה באמת, עוד פעם, אני מבין איך זה מתקדם, מהתורה שניתנה למשה, דרך הגמרא, ראשונים, אחרונים, כל דור כמובן מביא את צורות החשיבה שלו, מושפע מדברים שונים, ודאי, זה קיים גם בתחום ההלכתי. אבל עדיין, האוריינטציה הבסיסית שלך היא אוריינטציה פרשנית. אתה עוסק בחומר שהגיע אליך, לש אותו, מאבד אותו, יוצר את הקומה שלך ומעביר את התוצר הלאה. זה מה שאתה עושה בעצם בעולם ההלכתי. בעולם המחשבתי זה לא נכון. בעולם המחשבתי אתה יוצר קומה, שהיא תמיד קומה ראשונה, אולי בסיס חזל, אבל גם כן המחויבות לחזל לדעתי ברבון מאוד מוגבל, הן אצל הרמב״ם והן אצל מהר"ל, כולם יכולים לצטט חזלים, אף אחד לא ישכנע אותי שזה באמת חזל. ומה? אתה משתמש בזה כאילוסטרציה, תמיד אפשר למצוא חזלים יותר מתאימים או פחות מתאימים, אתה משתמש בזה כאילוסטרציה לדברים שנראים לך נכונים. וזה מה שאתה כותב בעצם, הספר הזה הוא ספר שלך, זה לא פרשנות למסורת שהגיעה אליך. ולכן בתחום המחשבה, יש, אני חושב שדיברנו על זה בתחילת השנה, אני כבר לא זוכר, אבל נדמה לי, אני מניח לפחות, היה צריך להיות איזה מבוא על העניין הזה. לכן אני אומר שבתחום המחשבה, ואני לא מזלזל בו, אני חושב ש... עוד פעם, אני לא כל כך לומד את הספרים האלה, זה אמרתי בתחילת השנה, כי באמת נדמה לי שהספרים האלה הם טיפה אנכרוניסטיים, זאת אומרת, הם לא מדברים את השפה שפותרת לי בעיות, לא, הם לא עוזרים לי.
אבל זה תגובה, ככה אני מבין, זה לא רק כל הדורות, יש תגובה.
תנועת המוסר, כן, היא תגובה ליובש ולעזיבה של התלמידים שהיו במסגרת,
okay.
ושלא מצאו את מקום, בגלל שלא כולם יכולים להיות תלמידי חכמים, ממש.
לא, כן? אני עוד פעם, אני לא יוצא נגד לימוד מחשבה, אני רוצה שתבין. אני לא מתכוון לזה. זאת אומרת, אני להפך. אני רק טוען שצריך להבין שזה ז'אנר שונה. זה סוג שונה של תורה. אם בכלל, כן?
אבל לא התעסקו, אני אציג גישה אחרת. הקצות תחן כמח תחון. כלומר, הוא התעסק, נגיד, מה שהתעסקו לפניו, אבל נניח, כמה יש כמו ארוך השולחן, נניח שהתעסקו בהלכות העתיד. עכשיו, כן, תודה מה אני אומר.
כן, ארוך השולחן העתיד.
אף אחד לא דן למעט הרמב״ם בהלכות העתיד, חוץ מארוך השולחן.
לא, לא.
אז מה...
לא, ממש לא נכון. ממש לא נכון.
מי חיבר
שולחן ארוך העתיד? אתה שואל מי חיבר קודקס על הלכות עתידיות. זה משהו אחר לגמרי. מי בכלל חיבר קודקס הלכתי? אין כמעט קודקסים הלכתיים לאורך ההלכה בכלל, בהיסטוריה ההלכתית. הקודקסים ההלכתיים היחידים שיש זה הרמב״ם וארוך השולחן. בכל ההיסטוריה היהודית. זה שני הקודקסים היחידים. הלכתיים. כל השאר הם חלקיים, רק בזמן הזה, רק פה. קודקס מלא, מקיף על הכל. אבל זה לא אומר שלא עסקו בזה. מה הוא חשוב? אני אמציא את הדברים האלה. הוא לוקח גמרות עם ראשונים ואחרונים. הוא פסו מכריע הלכה ומסדר.
מי התעסק איך עובדת משטרה יהודית? איך עובד
צבא? לא, אני לא מדבר על זה.
רגע, למה לא התעסקו?
כי זה לא היה רלוונטי. כי לא התעסקו כי זה לא היה רלוונטי. מה זאת אומרת למה לא התעסקו? בסדר, זה קשור. אני מדבר כרגע.
זה לא קודקס?
מה? הוא חלקי. הוא חלקי, כן. יש קודקסים חלקיים. ספרי הלכה יש, אבל קודקס במובן המקיף, המלא אין. אבל זה לא אומר שלא עסקו בהלכות עתידיות. מה זאת אומרת? יש שעסקו בהלכות קורבנות, עסקו בטומאה וטהרה, יש ראשונים ואחרונים על הסוגיות הרלוונטיות, לפעמים פחות, כי זה פחות אקטואלי, אבל יש. זה תורה רציפה. אני לא אומר שבכל הסוגיות עסקו באותם היקפים. ובא וכמה עוסקים יותר, מאשר בקודשים בדרך כלל. כן, גם לאורך הדורות זה ככה. בסדר, אתה לא יכול להגיד שקודשים זה המצא, אף אחד, הוא לא ימציא כלום. ארוך השולחן העתיד. לא ימציא בו, מובן, אני מתכוון שהמהר"ל ימציא. הוא אסף את הדעות, גיבש אותם, זיקק, וארגן, כמו שעושים קודקס. להפך, קודקס בדרך כלל זה פעולה מסכמת. גם בעולם המשפטי. קודקס בדרך כלל נעשה אחרי שמערכת המשפט כבר מאוד מפותחת. שום מערכת משפט לא מתחילה מקודקס. אף פעם לא. קודקס זה הסוף. קודקס זה כאשר המערכת כבר ממש מפותחת, אז בא איזה אדם, וצריך שזה יכולות, צריך שזה יכולת לסדר חומר, לארגן, להשתלט על כמויות של חומר. זה עבודה מאוד קשה, היום יושבות על זה ועדות של עשרות אנשים, עשרות שנים, בשביל לייצר קודקס. אבל אני אומר, זה שאין קודקסים גם בהלכות של היום כמעט ואין קודקסים, בהלכות שכן נוהגות היום. אבל יש טיפול בזה, מה זאת אומרת? זה תחום ההלכתי של תומה וטהרה או של קודשים, זה תחום שעסקו בו. מה, יש מסורת על זה.
וזה שלא עסקו בתורה ובתנך, נגיד.
אוקיי.
נו, זה לא חוסר ב... כלומר...
חוסר? בהחלט חוסר.
זה גם בצורת הלימוד של הקצות, נקרא לזה. כלומר... עובדה שלא התעסקו בזה.
אז גם בצורת הלימוד של הקצות, הקצות עשה משהו אחר, זה שהוא לא עשה בדבר ההוא.
לא, עכשיו יבוא מישהו והתעסק, תגיד לו, רגע, אתה סוטה מהמסורת.
לא, עוד פעם, אל תכניס מילים לפי. לא אמרתי שמי שעוסק בזה סוטה מהמסורת, או שלא ראוי לעסוק בזה, ממש לא, להפך, אמרתי בדיוק את ההפך. אמרתי שיש בזה חשיבות רבה לעסוק בזה, אבל צריך לדעת שהכוזרי והמורה נבוכים, אין להם ולא צריך להיות להם המעמד של הקצות. לא בגלל שהרמב״ם והכוזרי היו אנשים לא חשובים, אלא בגלל שהז'אנר הוא כזה. זאת אומרת, זה לא גוף ידע שאתה חייב להחזיק אותו, כי זה הבסיס, יש פה סמכויות, ואתה יכול לפתח את הקומה הבאה. כל אחד מפתח את קומה א' בתחום הזה. ואין בעיה, אתה יכול ללמוד את מי שאתה רוצה, את מי שמדבר אליך, ויש לזה ערך. אני לא כופר בערך של זה.
יונה, זה קשור לשאלה אם יש פסיקה הלכתית במחשבה?
ודאי שהוא קשור. אחת האינדיקציות לאופיו של התחום הזה, זה מה שהרמב״ם כותב בשלושה מקומות בפירוש המשנה, שאין פסיקת הלכה בתחומים שלא נוגעים למעשה. יש מאמר של אינשקי, אגב, שיצא לפני כמה שנים, שהוא מראה שבכל שלושת הסוגיות האלה שהרמב״ם בפירוש המשנה אומר שאין פסק הלכה בדברים שלא נוגעים למעשה, ביד החזקה הוא פוסק הלכה. בשלושת הדברים.
בדיוק, ולכן... זה הרי לא ייתכן לבוא ולומר...
לא, אבל הוא מראה שזה כן נוגע איכשהו להלכה.
מה, ויש...
זה נגיעה הלכתית, ולכן הוא פסק.
שאני יכול לחשוב שאין משיח, או שיש משיח,
בוודאי, בוודאי, מה השאלה?
או שתורה משמעת
משיח. יש אלוקים ואין אלוקים, זה לקחת את זה לאבסורד, אבל כן, מה זאת אומרת? שיש איזשהו מרחב שבתוכו אתה יכול לחיות, והכל בסדר בתוכו.
אז כל זה, אני חושב... גדול במתח הזה שהרמב״ם כאילו מצד אחד אומר שאין הלכה, מצד שני ברור שהוא בעצמו בא ופסל דעות שונות
ברור, זה אני אומר, אני, עוד פעם אני, לכן אני אומר, צריך לשים לב, אני לא מתכוון לזה שאתה יכול לא להאמין באלוקים זה לקחת את הדברים האבסורד גם הזכרתי קודם בתור העסק, אתה לא הגעת בהתחלה התפתחתי בזה שאני רוצה לדבר עכשיו על הנחות מקובלות עקרונות מקובלים בעולם המחשבתי שהם נראים מובנים מאליהם ואין להם בסיס. אין להם בסיס. עכשיו, הדוגמה, הבאתי איזה כמה דוגמאות, שהעולם קיים 6,000 שנה ואיכשהו נעמוד להחרב, שבית שלישי לא חרב, שמי שמת על יהדותו... לא, זאת אומרת, שמי שמת על יהדותו הוא קדוש, או כל מיני דברים מן הסוג הזה. והדוגמה האחרונה שהזכרתי זה שיהיו ג' עיקרים. שאמרתי שזה חצי פרובוקציה, כי ברור שי"ג עיקרים זה לא אותו דבר, זה לא באותו מעמד, ועדיין גם על י"ג עיקרים בהחלט יש מקום לדון עד כמה זה רמב״ם ועד כמה זה משה רבינו.
אני מסכים, אבל זה בדיוק הטענה, שגם אם נגיד שזה רמב״ם והספר העיקרים יגיד שלושה ויגיד שמשיח זה לא חשוב וכו', אבל כן יש איזו פסיקה הלכתית, והיום אני אבוא בינם ויגיד, תראה,
אני לדעתי,
תורה משמיים זה לא כזה?
זה מאוד שאלה, תראה, זה מאוד שאלה של הגדרה. כיוון שאם אתה מגדיר פסיקה הלכתית כמשהו שיתקבל, ודאי, יש עקרונות שיתקבלו. גם זה שהעולם קיים 6,000 שנה יתקבל. וגם זה שמי שמת על יהדותו הוא נקרא קדוש, זה גם יתקבל. תשאל את רוב האנשים, כולל רבנים. רוב מוחלט. יגידו לך שכן. ואני לא מסכים.
כן, אבל אתה חושב שיבואו ויגידו לעזרם, תשמעו, הוא חושב שמי שמת על קידוש השם הוא לא זה, אז הוא יראה את האוגי כופר?
לא, זה מה שאני אומר, אבל...
מישהו יפה בקרד המתים,
אז מה זה אומר? אז מה זה אומר? בסדר, לזה התרגלת יותר, ולזה התרגלת פחות.
לא, אני לא, אני לרגע לא חושב שזה הופך להיות קל, אבל אני שואל, האם אתה לא חושב שבסופו של דבר אנחנו חייבים להתכנס לאיזושהי פסיקה?
אני לא יודע אם אנחנו חייבים, אני יודע שקשה מאוד לחיות בלי מסגרת. זה ברור. אבל מצד שני, תראה, אם אני השתכנעתי שמשהו בעקרונות המחשבתיים האלה לא נכון, זה לא יעזור אם תפסוק הלכה 10 פעמים שזה נכון. אם אני חושב שזה לא נכון, אני לא מקבל את זה. אז, כי אני בטוח שזה לא ירד מסיני, אתה מבין? בפסיקת ההלכה, בהלכה, כשאנחנו פוסקים הלכה מבחינתי, זאת הפרשנות המוסמכת, לא בכך הנכונה והאותנטית, אבל המוסמכת למה שהקדוש ברוך הוא נתן בסיני. ואני כפוף לזה. זאת אומרת, אם משהו יתקבל, ואתה יודע, אני לא כל כך כפוף לזה, אבל אני אומר, נגיד גמרא כן, או דברים שהם ברורים אליהם, ודאי שכן. למה? לא כי בטוח שזה נכון.
זה אלא,
כן, כי זה. עכשיו, אבל במחשבה לא. כי אני לא חושב ששם בכלל ניתן למשה רבינו משהו. כשיש מצוות תפילין, אז הקדוש ברוך הוא אמר, תניחו תפילין. עכשיו יש ויכוחים, מה זה תפילין? מתי מניחים? איך מניחים? בסדר, צריך לדון מתי.
השם לא אמר למשה רבינו,
אם הוא מתכוון להביא משיח או לא? אני לא בטוח בכלל. לא יודע. הי"ג עיקרים האלה זאת שאלה גדולה עוד פעם, על כל אחד צריך לדון לחוד. הרי זה לא חבילה אחת. על הגשמות כבר דנו הרבה, למשל, כן? חלק מהם זאת תפיסתו של הרמב״ם, ולא לגמרי ברור עד כמה, בטח שזה לא היה מוסכם לגמרי, ולא בטוח עד כמה זה מחייב אם מישהו חושב שהקדוש ברוך הוא גשם ולא מופשט.
השאלה זה לא אם מישהו מקורות.
אה?
בהלכה, בכל
משנה תורה,
כל פעם שיש משהו
חזר. לא,
אבל
אני אומר, זה
הבעת... מאיפה הרמב״ם לקחת?
בדיוק.
איפה המקורות?
זה מה שאני אומר, הבעתליה.
יש מקורות.
הבעתליה, לכן אני אומר, כיוון שהקביעה של הרמב״ם היא לא מעוגנת במקורות קודמים, במסורת רציפה, כמו שאנחנו מכירים בעולם ההלכתי, אז אפילו אם זה יתקבל...
אבל ההלכה היא, בסופו של דבר, אנחנו נוכל להתווכח על המקורות. יש ויכוח הלכתי.
לא, אבל אין ויכוח על זה שהרמב״ם אומר משהו, אז יש לו מקור.
הוא בעצמו משתדל
לפסוקים
אפילו, לא רק
מקורות. כן, אבל אנחנו כולנו מבינים.
נכון, אבל שוב, אין לי בכלל שום בעיה לבוא ולהגיד שנתווכח עם הרמב״ם או שיתווכחו, ואנחנו יודעים על זה שיתווכחו איתו. אבל רק מה שאותי מטריד זה השאלה אם אנחנו כן נגיע לאיזושהי תפיסה שיש פסיקה הלכתית. כי אם לא, אז אולי גם נוצרי הוא לגיטימי, כי אוקיי, אז הוא חושב קצת אחרת.
זה חידר,
אני חושב שלא.
אם הוא לא מניח תפילין, אז הוא לא איתי. אם הוא מאמין שאותו איש היה מחשבה.
לא, אבל מי שלא מניח תפילין זה לא כמו מישהו נוצרי. מי שלא מניח תפילין הוא לא מקיים מצווה.
לא, אבל אם הוא נוצרי...
נוצרי זה איזה מין, זה כפירה.
אם הוא נוצרי שמקיים את כל המצוות. באמת שאלה גדולה. שאלה גדולה.
רק הוא עובד עבודה זרה.
כן, כן. מקיים את כל המצוות. הוא הולך לכנסייה בימי ראשון, אני לא יודע מה שעושה שם.
גם עושה כזה.
בסדר, כן.
עושה ככה, לא עושה ככה. הוא בודק שיש לו את
בסדר, בואו. זה סימני שוטה בחגיגה, כן.
אפילו אם יהיה בצריך חילוני, אבל מה זאת אומרת? הוא עובד עבודה זרה
זה, תראה, יש פה, יש בעניין הזה כמובן אפשר לקחת את הדברים למקומות רחוקים, למרות שאפילו במקומות הרחוקים אני מוכן להתווכח מדי פעם, בגלל שבאופן מהותי צריך, אני חושב שההתרשמות המאוד ברורה מתוך ההשתלשלות של הרעיונות בעולם של המחשבה, להבדיל מהעולם ההלכתי, זה שלא מדובר פה בהעברה, במסירה. ומשהו שירד מסיני, עבר עם כל הפרשנויות והעיבוד, כמובן, זה גם בהלכה קיים, אין ספק בזה, אבל יש פה תודעה שבמהותה היא תודעה פרשנית, בעולם ההלכתי. בעולם המחשבתי זה פשוט לא נכון. פשוט לא נכון.
זה לא
ההבדלים דוד... בין הוגים, אני לא מדבר על קיומו של הקדוש ברוך הוא, על זה כולם מסכימים. אין ויכוח על זה. אני חושב שיש כמה דברים שעליהם כולם מסכימים, והם אפשר להתייחס אליהם כן כמשהו שהוא מחייב, אבל זה לא מעניין, כי זה כולם מסכימים. אני מדבר על השאלה איפה שיש מחלוקות. עכשיו השאלה היא, מאיפה שיש מחלוקות, נגיד שיתאספו כל חכמי הדור ויחליטו שהרמב״ם צדק או רשב"א צדק, אני לא יודע במשהו. אז אני אצפצף ואני אגיד שאני לא מסכים. למה? כי הם חושבים כי ככה נראה להם, והרמב״ם והרשב"א גם הם חשבו כי ככה נראה להם, אבל היא נראה אחרת. אבל בהלכה אם הם יתאספו, אז אני אומר, טוב, יכול להיות שאני אתווכח, אבל כן, אבל ברגע שקבעו שזאת ההלכה, זה מה שהקדוש ברוך הוא לפחות מצפה שאנחנו נפרש את מה שניתן בסיני, כי זה ניתן בסיני. מצוות תפילין ניתנה בסיני. עכשיו השאלה היא איך פרשו אותה שמה, ומה בדיוק הפירוש הנכון? יש לנו ויכוחים, כמובן. ואולי אנחנו גם לא צודקים בהכרעה שלנו. אבל המצווה ניתנה, יש פה איזושהי מסורת, זה השורה התחתונה של הנכון להיום. במחשבה זה לא, זה פשוט לא עובד כך.
באיזשהו מקום אתה אומר שזה בדיוק ההבדל בין ההלכה להגדה, שההלכה היא עניין נורמטיבי קונקרטי שאני מחויב אליו על בסיס.
לא, זה לא, זה בדיוק הנקודה, אני אומר לא.
והמחשבה היא שייכת לעולם של האידיאות והאמת.
נכון.
לא יעזור שמיליון אנשים...
אבל אני אומר, זאת המסקנה שלי, זה לא ההנחה שלי. אני רוצה, קודם כל אני מסתכל על העובדות. קודם כל, באמת, האם יש שרשרת מסירה של עקרונות המחשבה? עכשיו אתה יכול לבוא ולשאול, באמת למה לא עשו את זה? אז כאן אני יכול לענות את מה שאתה ענית. אולי בגלל שבאמת המחשבה, וזה הרבה פעמים קצת נוגד את האינטואיציה, אנחנו בדרך כלל מבינים שלהפך, העקרונות המחשבתיים זה הבסיס, וההלכה זה המימוש, הפרקטיקה שלהם, לכאורה, כך אמור להיות. ואת הטעם הדקרה הוא בעצם הדבר האמיתי. רק אני חושב, לא עוסקים בו מכל מיני סיבות, אבל זה הדבר האמיתי, כי הרי המצוות באות להשיג מטרות, המצוות הן לא סתם מדיטציה. בסדר? אז אם זה בא להשיג מטרות, אז המטרות הן העיקר, והמצוות הן המימוש של העקרונות המחשבתיים. ואני חושב שההיסטוריה של ההלכה אומרת לנו שזה לא כך. יש משהו במצוות שהוא עומד לעצמו, ברור שהן באות להשיג משהו והן לא שירותיות וכו', אבל ההסברים שאתה נותן למצוות, הרי כולם הסבירו את כל המצוות, אף אחד לא טוען, המצווה הזאת צריך לבטל כי זה לא מסתדר עם העקרונות המחשבתיים שלי. הרי כולם מסבירים את כל המצוות, לכן זה לא הנקודה. והמחויבות למצווה, הלייבוביץ' לקח את זה מאוד לקיצוניות, אבל זה בעצם מה שהוא אומר. שאנחנו נמדד בשאלה אם אתה מקיים מצוות או לא מקיים מצוות. כל השאלות המחשבתיות לא ממש מעניינות. גם הנוצרים, שהבאת אותם בתור דוגמה קודם, נדמה לי שהנקודה שבה היה ברור שזה לא זה, זה כשהם הפסיקו את המצוות המעשיות. וגם שפינוזה עם כל הוויכוחים הגדולים על הפילוסופיה שלו שאף אחד מהם לא הבין אותה, ברור שהנקודה שהייתה באמת מטרידה אצלו זה אי המחויבות להלכה. ואני חושב שבמובן הזה ליבוביץ צודק. עכשיו הוא לקח את זה עוד פעם כדרכו רחוק מדי, אבל אני חושב שבמובן הזה הוא צודק. ואני אומר, אני מביא את כל הדברים האלה רק, אני רואה שאני כבר כמעט כל הזמן הלך על זה, אבל אני אומר, אני מביא את הדברים האלה רק כהסבר או כקונטקסט לאמירה הזאת שיש סדרה שלמה של עקרונות מחשבתיים שאנחנו נורא התרגלנו אליהם בגלל בית הגידול שלנו, הסביבה שלנו, לא משנה כרגע למה, ובעצם אין להם בסיס. עכשיו בהלכה יש תופעות שוליות כאלה, אבל זה לא, זה כמעט לא קיים. זאת אומרת, בהלכה בכל זאת יש איזושהי התייחות ביקורתית, ברור לכולם איפה יש המצאות ואיפה זה לא המצאה. לא ברור לכולם, לכל תלמידי החכמים זה ברור.
דאג, כמו שנהוג אצל החסידים והספרדים, לא לאכול דג עם גבינה, כן, עם חלה.
כן.
שזה טעות דפוס,
כן? כן, נכון, בסדר.
כל
גדולי הדור יסכימו. וכולנו יודעים שהדבר הזה הוא...
המציצה...
המציצה לא, זה כתוב בגמרא, אבל זה עניין רפואי. אבל אני אומר, דווקא בעניין הזה של הדג והגבינה הוא דוגמה מצוינת, כי באמת ברור לכולם, ההתייחסות היא ביקורתית, כולם יודעים איפה זה בא. יש כאלה שחושבים שיש קדושה בטעויות דפוס, ויש כאלה שחושבים שאין. בסדר, אוקיי. אבל אף אחד לא הופך את זה להלכה שמי שעובר עליה הוא אפיקוירס, כן? הוא מחלל שבת או אני לא יודע מה. זה לא, אף אחד לא יגיד לך זה בשר וחלב. המרצים יגידו לך, וזה לא, זה לא רציני, אתה מבין? אין, בהלכה זה תופעות שוליות. אין שם באמת משהו. ואם היא קיימת, ברגע שאני אראה לך הלכתית שזה לא מחזיק חיים, אז זה טיעון לגיטימי, ואנשים יכול להיות שיסכימו, ויכול להיות שלא יסכימו, אם הם שמרנים יותר, שמרנים פחות, אבל כולם מבינים שאנחנו בשדה הביקורתי, בשדה שאפשר להתווכח, אפשר לגבש עמדה, וגם אם אתה שמרן גדול, אתה מבין שיש ממש בדבריי. זאת אומרת, זה לא, אתה לא... לעומת זאת, בעולם המחשבתי, אני לא חושב שזה ככה. והניסיון להכניס את זה היום לארון הספרים, אני לא מתכוון באומן הזה שאין ערך ללמוד את זה. כל אחד, ואני לא מוצא טעם ברוב הספרים האלה, כי הם לא בונים אצלי שום דבר, הם לא מדברים אליי. בסדר? ואם אחרים זה מדבר אליהם, וזה בונה אצלם על הכיפה. אין בזה שום בעיה. רק ברגע ש...
שנה של משהו על נבוכי הדור של הרב קוק.
כן, בסדר. זה במסגרת הניסיונות שלי לחדור לתחום הנעלם הזה, כן. כמו גם השנה, זה עוד ניסיון כזה. שאמרתי גם, אמרתי בתחילת השנה, שזה מה שאני עושה.
גילית לנו... יש צנזורה, דבר שכמעט לא קיים בהלכה.
כן, נכון, למרות ש... כן, יש קצת גם בהלכה צנזורות. אבל נכון, זה... טוב, זה גם תלוי מי. תראה, בתחום המחשבתי ברור שנאמרים דברים יותר חתרניים מאשר בתחום ההלכתי. גם בגלל החופש... זה קשור לתופעה של החופש הזה, שברגע שאין מסגרת הדוקה כמו בהלכה...
זה לא המשך.
כן, בדיוק. אז יש כל מיני דברים שבסופו של דבר אנשים פתאום רואים, רגע, מישהו פה קצת חרג מה... לפחות ככה נראה לך, לא תמיד אתה צודק, אבל נראה, מישהו פה קצת פספס. אוקיי? אז בעולם ההלכתי, מה יכול להיות? אז עושה שיקול הנכון, תסבירו לו, יש גמרא נגדך פה, והרשב"א פה ככה, וקושייה לך פה, לכן אתה לא צודק, זה הכל, מה הבעיה? אבל בתחום המחשבתי, מה יגידו? יכולים לצעוק עליך שאתה אפיקוירס, מה יכולים להגיד לך? יגידו לך מה, שיש רמב״ם נגדך? בסדר, אז יש כוזרי נגדו. מה? אין פה, אתה לא יכול לנהל שיח של נכון ולא נכון בהקשרים האלה. זה לא, כל הז'אנר הוא ז'אנר שונה. זאת אומרת, עוד פעם, לא, בלי לזלזל בו, אני לא טוען
ש... אפשר לשים שם
מאגר בחפצה. אפשר, אבל זה, יכול להיות הרבה טוענים שבגלל שלא עסקו בזה, לכן זה לא יתפתח כמו שהתפתחה ההלכה. אולי, אני לא יודע. יכול להיות שזה מכוון, יכול להיות שזה ארטיפקט. זאת אומרת, זו תוצאה של מציאות שלא הייתה מחויבת המציאות, אני לא יודע. אבל העובדה, קודם כל, כרגע היא העובדה הזאת.
האמירה שמי שחושב בסנדרים צריך לדעת 70 לשון, ממש היום קראתי ממש הרב ליכטנשטיין בנושא, המשמעות שלה, לדברי הרב ליכטנשטיין הוא,
מקבל עדויות.
שכדי להיות פוסק הלכה, אתה חייב להכיר את ה...
מנטליות.
אתה צריך להכיר עוד תרבויות, אחרי בשמה אתה יודע שבים לשון.
בגמרא מופיע שזה בשביל לקבל עדויות נדמה לי. בגמרא מופיע שזה בשביל לקבל עדויות.
בשביל?
לקבל עדויות.
עכשיו המרחיבה של הדבר, זה לא טכני. יש לך את גוגל טרנס.
אפשר להבין את הרעיון, אבל במקור נדמה לי.
זה ידע, ידע.
במקור בגמרא זה בפשטות זה בשביל לקבל עדויות. שתשמע עדויות, שלא תהיה סנהדרין שומעת מפי התורגמן.
הרב שגמרא אומרת שלא מלמדים מעשה בראשית בשניים או בשלושה ושרק למי שיודע להבין דבר מתוך דבר זה מראה שכאילו יש איזה משהו שהוא נכון ורק בשביל שאנשים אחרים לא יסתבכו עם זה אז לא נכניס
אותם. שיש מסגרת מסוימת, בסדר, אמרתי, אני לא יודע, יכול להיות שיש מסגרת מסוימת.
יכול להיות שזה רק לא יתפתח, כי באמת זה רק למי שמבין דבר מתוך דבר, אבל יש משהו נכון שצריך ללא שהוא הנכון.
תראה, השאלה אם יש פה משהו נכון היא שאלה שבעובדה, זה בכלל לא קשור לז'אנר. זאת אומרת, אם נגיד שיש ויכוח בין הרב קוק למערב, בסדר, לצורך הדיון, והוויכוח הוא בשאלה אם הקדוש ברוך הוא משגיח באופן כזה או משגיח באופן אחר. עכשיו, התשובה היא תשובה אחת. לא שניהם צודקים. או שהקדוש ברוך הוא משגיח כך, או שהוא משגיח כך. זאת טענת עובדה. טענת עובדה לא יכול להיות אלו ואלו דברי אלוקים חיים. נכון? אני לא טוען שאין פה אמת ושקר בתחום הזה. לא, אני טוען שאין פה משהו שמחייב. אלא תבין לבד עד כמה שתעשה את השיקול שלך, עד כמה שאתה יכול להגיע לאמת. אתה, לא, אני לא טוען שאין אמת בתחום הזה.
לא רק אמת, אבל כנראה היה איזה משהו שהייתה הסכמה שזה הנכון. בין אנשים, זאת אומרת, כשהם העבירו איזה משהו...
או שזה הנכון, או שהייתה הסכמה שזה מסוכן.
אז מה לימדו בשניים ולא בשלושה? כאילו, אם כל אחד מלמד מה שהוא רוצה, אז...
לימדו מה שמלמדים היום. מה מלמדים היום כשעושים את זה בשניים ושלוש מאות? אז מה מלמדים היום? מלמדים, כל אחד מלמד
את משנתו שלו. נראה לי שזה רק בגלל שלא התעסקו עם זה כמו שהרב אומר, ואנחנו מאוד רחוקים מההתחלה, אבל...
זה לא ראייה.
אבל היה...
גם רבי יהודה הנשיא במשנה בחגיגה חשב שזה משנתו של מי שמלמד את זה, את מעשה בראשית ומעשה מרכבה.
אין לי מושג, אני גם לא יודע למה הוא התכוון כשהוא דיבר על מעשה בראשית ומעשה מרכבה. אני לא בטוח שהוא התכוון לכתבי המהר"ל. לא, לא לכתבי המהר"ל כמייצג, אני מתכוון, אני לא מתכוון לכתבי המהר"ל ממש. אולי הוא התכוון לקבלה, אני לא יודע, אולי הוא התכוון לדברים אחרים.
הוא לא התכוון לאיזשהו חלק מהתורה?
אני אומר, יכול להיות שהוא התכוון לקבלה. אם יש איזושהי מסורת מיסטית, נקרא, לא משנה כרגע מה, לא חייב להיות דווקא ספר הזוהר, אבל משהו מהסוג הזה. מי אמר שזה המשניות של הרב קוק והמהר"ל והרמב"ם במורה נבוכים וכוזרי? אני לא יודע למה הכוונה שם במעשה בראשית ובמעשה מרכבה.
לא, אבל לעצם העניין שפחות הרמב״ם חושב שהוא יודע מה זה, הוא אומר את זה...
כן, אמרתי, מעשה בראשית הוא דבר גדול, כן. פיזיקה ומטאפיזיקה.
אבל עצם העניין שיש תורה כזה, שיש דבר כזה בתורה.
בסדר, אז מה זה אומר?
כאילו הרב קודם מציג מצב שזה רק...
אבל אני שואל אותך, האם לדעתך... מה שכתוב ברמב"ם, מלכות יסודי התורה בהתחלה, או במורה נבוכים, או בכוזרי, או מהר"ל, או מה שלא יהיה, זה המעשה בראשית ומעשה מרכבה שרבי כתב שם במשנה. אני שואל אותך שאלה היסטורית. האם זה, האם נשמע לך סביר?
אני לא יודע.
אני משוכנע שלא.
אבל אני אומר, גם בסיני אני יודע שניתן עוד חלק, גם ספר בראשית ניתן, גם פרשת...
אבל עדיין, אנחנו לא עובדים, לא עושים על זה, זה לא בא בתודעה פרשנית. אני יכול להיות שמסיני ניתנו כל מיני דברים נוספים, אין לי מושג. אבל ברור שמה שהגיע אלינו זה לא עיבוד פרשני של מה שניתן מסיני. כי הרמב״ם לא קיבל מסורת מרבי שם, מהמשנה בחגיגה, ופרש אותה לפי אריסטו. ככה לפחות נדמה לי, עד כמה שאני מתרשם. וגם לא המהר"ל וגם לא אף אחד אחר. לכן אני אומר, זה לא... הנקודה היא שאין פה משהו שעובר. זה הנקודה. לא יודע, מה שהקדוש ברוך הוא דיבר עם משה בסיני, אין לי מושג.
דווקא יש לי הרגשה שזה כן משהו שלפחות, לא יודע, הוא דיבר עם האבא שלו, עם הרב שלו, והיה איזו הבנה שזה הכיוון. שעל זה מדברים.
תסתכל על הרצף.
מי דיבר עם אבא
שלו? הרמב״ם דיבר עם הרב שלו, שקיבל עם הרב שלו, שקיבל לפניו. דווקא יש לי את הרושם שזה...
אני מאמר...
אין לזה, אבל...
אני לא אומר, אני מסכים, אבל אני רק אומר... אין לי את הרושם הרב שהוא קם בבוקר, והוא התחיל לכתוב לו תובנות.
לא, לא אמרתי דבר כזה. עוד פעם, לא לקחת את הדברים לאבסורד. ברור שהוא חשב על הדברים, ברור שיש לזה איזשהו קשר לדברים שהיו קודם, הגמרא לזה.
שגם מוסכמים, שהוא קיבל עם מישהו אחר, הוא הבין על מה הוא מדבר איתו.
דיבר עם כל מיני יהודים חכמים והכל. הוא לא קיבל מסורת מחשבתית, איבד אותה והעביר אותה הלאה. זה לא עבד כך. אני לא בא לזלזל ברעיונות של הרמב״ם, יכול להיות שהוא גיבש אותם ברצינות, והוא עבד והוא חשב, רבותיו לדעתי לא עסקו בזה, אבל זה עניין אחר, הרי מיגש או עריף, אני לא חושב שעסקו בתחומים האלה, אבל בסדר, ברור, יכול להיות שהוא דיבר עם אנשים חכמים, וחשבו ביחד, ולבנו מה הגיוני, מה לא הגיוני, למד את אריסטו, איבד את זה, הגיע בסופו של דבר למסקנות, זה בסדר גמור, אני לא בא לזלזל בזה. אבל אל תגיד לי שזה משהו שהגיע עם משה רבנו, וזאת הפרשנות של הרמב״ם. כי זה לא נכון לדעתי.
בוא נאמר שעכשיו ב-500 שנים הקרובות, כל גדולי ישראל התעסקו רק בזה. בסוגיות של הרמב״ם והכוזרי, והתעסקו, אז עוד 500 שנה, מה תהיה דעתך? שזהו, דנו, גיבשנו עמדה, ועכשיו זה חלק מה...
אם הם יצליחו להעלים ממני את ההיסטוריה עד אליהם, כמו שלפעמים עושים, אולי הם יצליחו לשכנע אותי. אבל כיוון שבינתיים אני יודע את ההיסטוריה עד אליהם, אז גם אם זה יימשך עוד 500 שנה והתגבש איזשהו קנון, לא נראה לי שזה אמור לחייב אותי. אבל אתה יודע, כשאני אחיה שם, אני אוכל לדעת יותר... כל עוד אתה לא נמצא בסיטואציה, קשה לקבוע לגבי העמדה. אני יכול לנסות, אתה יודע, זה כמו דיברנו פעם על העקדה. כן, יש כל מיני, רביצקי מביא באיזה מאמר, שיש חכמים ספרדים שמתייחסים לאברהם אבינו בעקדה כמי שנכשל. על זה שהוא רצה להקריב את בנו, זה כישלון בעצם. הקדוש ברוך הוא רצה, כן, זה אופייני רביצקי, הוא רצה לבדוק אותו האם הוא שמר על המוסריות גם כנגד ציווי של הקדוש ברוך הוא. בסדר? אז... למה נזכרתי בזה?
לא, זה עניין של...
משקלה של המחשבה לעומת ההלכה.
למה נזכרתי בזה? אני איזו אסוציאציה ברורה, אבל אני לא זוכר למה נזכרתי בזה.
שאם
אתה לא נמצא במצב, בדיוק. ואז כאילו, אנשים אומרים, איך זה יכול להיות? אברהם אבינו נמצא בסיטואציה שאומרים לו לשחוט את בנו. מה, הוא לא... הרבה פעמים מעלים את זה על נס, הוא לא עושה את השיקול המוסרי, הוא ישב והשכם אברהם בבוקר, קירקגור וכו', כן? אבל מצד שני, ריבונו של עולם, אתה לא חושב, יכול שיש פה איזה פספוס, לא יכול שאתה מדמיין, יש פה משהו, מעשה מחריד. זה לא איזה משהו שהוא... אז אני אומר, זה שאלות בלתי רלוונטיות בעיניי. הן בלתי רלוונטיות כי כל עוד אני לא עמדתי בסיטואציה שהקדוש ברוך הוא בא אליי ואמר לי, קח את בנך את יחידך, אני מקווה שגם לא יבוא, אבל אם הוא, אני אומר, בהנחה שאתה נמצא בסיטואציה כזאת, אז אתה יודע מה הסיטואציה כזאת אומרת. איך אפשר מישהו שלא חווה את זה מעודו לגבש איזושהי עמדה, להביע איזושהי עמדה ברורה, מה אברהם כן היה צריך לעשות, מה הוא לא היה צריך לעשות. זה נשמע לי יזוי ממש. אנחנו דיברנו פעם על השואה, כן, כתבתי פעם מאמר על דיני מחנות בגטו קובנה. כן? והם שם, אמרתי בעצם אותו רעיון, שהיה זה ביתד נאמן, היה סדרה שם, זה עורר אותי לכתוב, שהרב גיברלטר, איזה יהודי שסיפר על אבא שלו, ואחרי זה היה שם איזה ביקורת של איזה יהודי שהוציא ספר בדיני ממונות, ביקורת שבכלל זה לא מתחיל, זה לא מתאים למקורות. שהם לא היה מוכן לקבל את הפיראון, כי הוא אמר שלא היה דיני ממונות וכו'. אז הוא אמר, אין איזה שורש וענף, זה שטויות, זה לא עומד במבחן הזה, טוב, אבל... אוקיי, הוא אמר בנימוס, כי בכל זאת השואה, וזה. ובעיניי זאת התייחסות שמפספסת את כל המהות. כל עוד אתה לא היית שם, אין לך מושג מה הדין הנכון בסיטואציה כזאת. זאת, אני לא מדבר על שכל אחד צריך להיות בכל סיטואציה, זה שטויות. אתה יכול להביע עמדה על סיטואציות שלא היית בהן. כל פוסק עושה את זה כל הזמן. אבל אני מדבר על סיטואציות שהן כל כך רחוקות מהעולם שלך, שאתה לא יכול להבין. מה באמת נכון לעשות שם? הבן אדם שנמצא שם, הוא זה שצריך להחליט מה נכון לעשות. ואם היה שם יהודי תלמיד חכם שאמר לך ככה, מבחינתי זאת עדות. זה לא עמדה שאני מתווכח איתה, זאת עדות. זה מה שצריך לעשות בסיטואציה הזאת. עכשיו אני יכול לנסות להכניס את זה לתוך דפוסים הלכתיים, לנסות להסביר את זה, ואני חושב שאני יכול להסביר את זה. אבל זה דיון אחר. וגם פה אותו דבר, זאת אומרת, שאני לא נמצא בתוך סיטואציה, כל זה היה תשובה לשאלה שלך, שאני לא נמצא בתוך סיטואציה, אני לא יודע להגיד באופן ברור, שהיא סיטואציה מאוד שונה ממה שאני מכיר, אני לא יכול להגיד בוודאות מה נכון לעשות, או מה הייתי עושה. זה כמו שמישהו שרואה משהו, הבאתי פעם דוגמה, אני חושב את הדוגמה הזאת, שמעתי מהחויזר של חב"ד, שהוא היה בירוחם, הוא בא להתארח בירוחם, רבי יואל כאן, אז אני ערכתי אותו שם. אז זו הדוגמה שהוא הביא שם, הוא אומר, שני יהודים נכנסים לחדר מסוים ורואים שהוא מלא רהיטים, פוצץ ברהיטים. עכשיו יוצאים החוצה, סוגרים את הדלת, נועלים אותה, יושבים שניהם עם כיסאות על הדלת. החדר אטום כולו, אין חלונות, אין דלתות, אין כניסה, אין יציאה. הם יושבים על הדלת היחידה עם שני כיסאות, החדר נעול. אחרי שעה, קם אחד מהם נכנס לתוך החדר, אומר, וואלה, ברל, אתה לא תאמין מה שאני רואה פה, או מה שאני לא רואה פה. אין כלום, החדר ריק. אז אומר לו ברל, שם בחוץ, מה אתה מדבר שטויות? הרי קודם החדר היה מלא, נכון? עכשיו, הדלת הייתה נעולה, ואנחנו ישבנו עליה, אף אחד לא נכנס. אין דלתות, אין חלונות, אין כלום. אז אם כך, החדר גם עכשיו מלא, מה שהיה להוכיח. הוכחה מתמטית, זאת אומרת, זה ברור. לא יכול להיות, החדר מלא, נקודה. אמר לו, היהודי הזה, תשמע, נניח שבר עלי עיוור, כן? את הרהיטים הוא משש, בסדר? אז הוא עיוור, אמר לו, היהודי הזה, תשמע, אני רואה במו עיניי, החדר ריק, אין רהיטים. אמר לו, היהודי, תשמע, יש לי הוכחה מתמטית. זה לא לוגיקה, אין פה חוכמות. זאת אומרת, החדר הזה מלא ברהיטים, נקודה. משהו אצלך מבולבל. עכשיו, לך תסביר לבן אדם שאף פעם לא ראה מה זה נקרא לראות. זאת אומרת, אם אני רואה שהחדר ריק, הרי יש לי ודאות מלאה שהוא ריק. נכון? אנחנו מאמינים לראייה שלנו. עם כל השאלות הספקניות. אנחנו מאמינים למה שאנחנו רואים. עכשיו תחשבו על מישהו שלא יודע מה זה לראות. תנסו להסביר לו למה ברור שמה שאני רואה זה באמת נכון. הרי יש ספקנים פילוסופיים ששואלים את השאלה, למה ברור לך שמה שאתה רואה הוא באמת נכון, ואין על זה תשובה. אבל זה ברור לי. אתה לא יכול להסביר את זה למי שלא מכיר את הסיטואציה. עכשיו, אבל אם אתה תהיה בסיטואציה הזאת, מה אני יכול להגיד לו? אם היו לך עיניים, היה לך ברור מה שאני אומר. היית מבין טוב את מה שאני אומר. אבל אין לו עיניים, הוא לא מבין. אז הוא עם ההוכחות הפילוסופיות שלו, ההוכחות הלוגיות שלו, שזו דוגמה יפהפייה, היא נורא פשוטה, אבל היא דוגמה מאוד יפה בעיניי. זו סיטואציה מרתקת, אני חושב. יש לך הוכחה לוגית שהוא לא צודק, אבל הוא בעיניים, הוא רואה שזה ככה. עכשיו, אם אין לך עיניים, בחיים אני לא אצליח לשכנע אותך. יש לך הוכחה שזה לא נכון. הרבה פעמים מבחינתי זו דוגמה ל... מה? הרסיני, או בכלל אמונה. אתה רואה כשאתה מתווכח עם בן אדם על אמונה, אתה אומר, איפה אתה יודע? תראה, אתה לא מעלה טיעונים לפה, טיעונים לשם, בסדר, יכול להיות שהטיעונים משכנעים, יכול להיות שהטיעונים לא משכנעים. תראה, יש לי תחושה מאוד ברורה שיש אלוקים. ברור לי שיש אלוקים. נגיד שמישהו יש לו תחושה כזאת. מה שאני אומר, זה שטויות, זה הזיות. קח כדור ותרגע. עכשיו, אתה לא יכול, בחיים לא תצליח להסביר לו שיש פה איזשהו סוג של כלי שנותן לך איזושהי רמת ודאות מאוד גבוהה. עכשיו, אתה משוכנע שיש אלוקים. הוא אין לו את זה, הוא לא רואה את זה, הוא לא חש את זה. אז המשל הזה של העיוור והזה, עוד פעם, הוא תמיד יכול להגיד לך, בסדר, אבל אני לא עיוור, אתה סתם חי באשליות. זה לא יוכיח לו שום דבר, זה רק יסביר לו את הסיטואציה. זה אני מתכוון לומר. לא שאם זה תחזיר אותו בתשובה, לא תחזיר אותו בתשובה. אבל אם זה, אתה יכול להסביר לו את הסיטואציה. זאת אומרת, שיש מצב שלפעמים יש דברים שאתה לא רואה, אתה עיוור אליהם. אני לא אוכל להסביר לך בחיים למה שמה שאני רואה זה נכון. אבל מה שאני רואה זה נכון. ואם אתה לא רואה את זה, אז אתה עיוור. עכשיו הוא יגיד, נכון, אני עיוור ואני לא רואה, מה לעשות, לא השתכנעתי. בסדר, אבל הרבה פעמים זה נשמע שאין לי מה לענות לו כשהוא אומר דבר כזה. זאת הנקודה המשמעותית. אין לי מה לענות לו כשהוא שואל שאלה כזאת, כי באמת אין לי הוכחות, אין לי טיעונים, נגיד לא דברים שמשכנעים אותו, אז מה לעשות? אז אני סתם שוטה. אז זה לא נכון, זה טעות. לא תמיד כשאין לי דרך להעביר לשני או לשכנע את השני במה שאני חושב, אז זה אומר שאני מדבר שטויות. לפעמים יש משהו שאותו אני רואה בצורה, לא תמיד עם העיניים, אבל שאני חווה באופן מאוד מאוד ברור וחזק, אני לא יכול להעביר לך את זה כי אין לך את סוג החוויה הזה, את סוג הכלי, המכשיר הזה שאיתו חווים את הדברים האלה. עכשיו יכול להיות שאצלי זאת אשליה, אני לא יודע. אבל תבין שזה לא בטוח שזה כך. זאת אומרת, זה לא נכון. זה שאתה לא חווה את זה, זה לא אומר כלום. זה יכול שאתה עיוור. טוב, לא יודע איך הגעתי לכל זה. עם השאלה הזאת של עוד 500 שנה. אז אני אומר, כשיהיה עוד 500 שנה וזה יתגבש, יכול להיות שבאמת אני אשנה את דעתי. זאת סיטואציה אחרת ואני לא יודע, צריך לעמוד מולה כדי לקבוע מה באמת נכון לעשות. במבט שלי היום, כיוון שאני יודע מה קרה עד היום, אז מהיום עוד 500 שנה לא ישכנע אותי. אבל אני לא יודע, אולי אם אני אחיה שם זה יהיה אחרת.
אבל בשוק של היום, של עולם הישיבות שלנו במיוחד, יש סכנה שאנשים שלא כל כך, שהם לא באמת תלמידי חכמים, זה עצם הברית מרדב שלהם, תחום המחשבה. ואז...
כן, אבל פה אני לא יודע אם זה סכנה, תשמע, דווקא במובן הזה דווקא זה...
לא, וזה סטייה
סטייה, אז מה, אני לא נבהל כל כך מסטיות.
הדרך האורתודוקסית, ההלכתית, הכוונה.
אני לא נבהל.
הדגש חייב להיות...
אני לא נבהל מסטיות כאלה, אני לא חושב. אני רק חושב שצריך כל דבר לקחת בפרופורציה, לא להפוך דברים לתורה מסיני. אבל אם הרבה חבר'ה שאני הכרתי, חבר'ה מצוינים, שהיו בישיבות ולא כל כך הסתדרו, בישיבות הסדר לפחות, במקומות אחרים זה פחות, נגיד, ישיבות, כן, לא חרדיות, שהם לא מסתדרים כל כך עם לימוד גמרא, אז יש אנשים שיושבים יומם ולילה על תנך ומחשבה. זאת אומרת, כי זה עולמם, ואני מכיר לא מעט אנשים שזה ממש בנה אותם. ואני לא מזלזל בזה. אני כן חושב שלמי שלא נטוע היטב גם בחשיבה הלכתית ובקורפוס ההלכתי, אני חושב שחסר לו הרבה גם בעולם המחשבה. אבל אני לא פוסל את זה, תשמע, זה מה שאני מדבר אליו, זה מה שהוא לומד. השאלה האם אחרי זה לקבל את ההוראות שלו כאילו שהוא גדול הדור באמונה ולעשות את מה שהוא אומר, אני לא הייתי עושה את זה. אבל אולי לא הייתי עושה את זה גם למי שכן למד הלכה, לכן זה לא ראיה. אני חושב שיש לי איזשהו חוסר אמון במי שיש לו רק את זה. אבל עוד פעם, אולי ביש אני שמרן, אני לא יודע. אני עדיין חושב שבן אדם, צריך להיות תלמיד חכם, אני לא יודע.
השאלה אם זה כמו שאתה לא נבוא, לפחות נרצה לטעון או נאמר שיש איזשהו מכנה משותף שעושה את ההבדל בין הרב קוק והמהר"ל והרמב״ם והכוזרי כנגד הוגה מבחוץ?
תראה, אני לא בטוח בזה בכלל, אני אגיד לך למה. וזה, על זה כן דיברתי בתחילת השנה, על ההבדל בין פילוסופיה יהודית למחשבת ישראל. זאת אומרת, התחומים של מחשבת ישראל מתייחדים לא בגישות שלהם, אלא בנושאים שלהם. מחשבת ישראל עוסקת בשאלה מה התפקידו של עם ישראל, סגולת ישראל, על משמעותה של תורה, על מחויבות לתורה, על היחס לתפיסות תורניות אחרות, לא משנה. זה לא השאלות הפילוסופיות הכלליות. אין גישה של מחשבת ישראל ביחס לתפקידה של השפה.
זה סקולסטיקה, בגלל שזה משחק מחור.
מה?
זה
לא, למה משחק מחור? יש גישות שונות בעניין הזה.
מה?
יש גישות שונות בדברים האלה. הנושאים...
משתמשים בקריסטו שלא האמין ב... שעובד אלילים, כן? משתמשים...
בסדר, אז מה? בכלים שהוא נתן לנו...
גם רוצים עושים את זה.
נכון, ברור, זה הסקולסטיקה של ימי הביניים, אבל...
אבל זה משחק מחור.
למה זה משחק מחור? כי התוצאה, אתה אומר, ידוע.
זה לא פילוסופיה, זה חופש.
זה עוד שאלה, זה ההבדל בין תיאולוגיה ופילוסופיה, כמו זה פעם דיברנו. אבל מחשבת ישראל לפילוסופיה יהודית. ואת הטענה, אני חושב שאין דבר כזה פילוסופיה יהודית. יש פילוסופיה נכונה ופילוסופיה לא נכונה. לא אכפת לי מבטן מי יצאו הפנינים האלה. האם זה יצא מבטנו של גוי או מבטנו של יהודי. כל עוד זה נכון, אז זה נכון. גם אם זה מגוי, ואם זה לא נכון, אז גם אם זה יצא מיהודי, זה לא נכון. אני חושב שפילוסופיה צריכה להיבחן דרך השאלה אם זה נכון או לא. מחשבת ישראל זה משהו שהוא קצת שונה, כי הסוגיות שבהן עוסקת מחשבת ישראל הן לא סוגיות של פילוסופיה כללית. הן סוגיות של אמונה יהודית, זאת אומרת של ביאת המשיח, השגחה, מתן תורה, מה זה תורה, לא משנה, כל הסוגיות שבהן בין היתר עסקנו גם בשנה הזאת. על זה אין עמדה של קאנט, או של אריסטו, או של אני לא יודע מי. מה המשמעותה של תורה, ומה זה השגחת הקדוש ברוך הוא, ומה זה נבואה, והסוגיות הרגילות של מחשבת ישראל. אז בעניין הזה אני לא חושב זאת אומרת, ברור שיש מה שמייחד את מחשבת ישראל מול הוגים מבחוץ. מה שמייחד אותם, שהם עוסקים בסוגיות אחרות. אבל אם תשאל מה פילוסופיית השפה של הכוזרי והמורה נבוכים והמהר"ל והרב קוק, מול פילוסופיית השפה של, לא יודע, פילוסופיה אנליטית של המאה ה-20 או של לייבניץ. בסדר? או של פרגי. בסדר? אני לא חושב שיהיה הבדל. לא חושב שזה יחצה. תמצא דעות שונות, כמו שאתה מוצא דעות שונות גם בין הגויים. לכן אני לא באמת, לכן אמרתי שאני בכלל לא מאמין, אני לא חושב שיש מושג כזה פילוסופיה יהודית בכלל. אין מושג כזה. מחשבת ישראל יש. מחשבת ישראל זה עיסוק בנושאים מחשבתיים שקשורים לתורה. אבל פילוסופיה יש רק פילוסופיה, אין פילוסופיה יהודית. יש פילוסופים יהודים. שאמא שלהם הייתה יהודיה. אבל זה הכל.
במחשבת ישראל יש
הכרעה הלכתית? לא, אני לא מדבר על הכרעה הלכתית בכלל. אין הכרעה הלכתית. כל מה שאמרתי קודם, דיברתי על מחשבת ישראל. עכשיו אני אומר, יש משהו שהוא עוד יותר רחוק, שזה פילוסופיה יהודית, שאין דבר כזה. יש פילוסופיה שיצאה מהוגים יהודיים, ואולי עם אוריינטציה תורנית. אבל כשהרמב״ם אומר לי משהו על טיבה של שפה, אני לא מתייחס אליו כחכם הלכתי. אני מתייחס אליו כפילוסוף. יש לו עמדה לגבי מה טיבה של שפה. ויש פילוסופים אחרים שחושבים אחרת, והוא בשוק הדעות, הוא נמצא עם כולם.
אבל אם הוא מוציא את זה מהמסורת שלו, נגיד, במסורת אני חושב שלא, אבל נגיד הוא מוציא את זה מהמסורת שלו על ויהי כל העם שפה אחת ודברים אחרים.
אוקיי, אז אם הוא יוציא את זה משם, אז הנה חינמי, אבל זה לא קורה. לפחות אני לא מכיר מקומות שבהם זה קורה. או לפחות שזה קורה באופן משכנע. הוא יכול להביא פסוק, אבל זה לא...
חיים רואים שהרמב"ן אומר לך את זה, או שאנשים...
הרמב"ן לא חושב שתמצא בו הרבה התייחסויות לשאלות פילוסופיות כלליות. נדמה לי, עוד פעם, אני צריך לחשוב קצת.
כמו השפה של לשון הקודש.
לא, לשון הקודש זה לא פילוסופיה כללית. השאלה מה שפה רגילה. זה פילוסופיה כללית. בדיוק לשון הקודש זה מחשבת ישראל. כשאתה מדבר על לשון הקודש, אתה בעצם אומר, כל השפות הן הסכמיות, על זה מסכימים גם הרמב"ם וגם הרמב"ן. הוויכוח ביניהם הוא בשאלה מה טיבה של לשון הקודש. אבל הוויכוח הזה הוא ויכוח במחשבת ישראל, לא בפילוסופיה. פילוסופיה לוקחת את מושג השפה ושואלת מהו, מה טיבו. לא בגלל מידע מסוים על לשון הקודש ומה הקדוש ברוך הוא עשה איתה. זה שאלה במחשבת ישראל, לא בפילוסופיה. לכן, כשאתה תסתכל על התייחסות לשפה, אז אתה תמצא, אני מניח, את מגוון הדעות שתמצא בין פילוסופים, תמצא גם בין תלמידי חכמים, גם בין חכמים תורניים. לעומת זאת, במחשבת ישראל אין עמדות של פילוסופים גויים. זה לא... אז לכן, אני לא חושב שאפשר למצוא פה משהו שמייחד אותם.
זאת אומרת, הרמב"ם בגלל שהוא רואה שפה הסכמית, אז גם כן בלשון הקודש, הוא אומר כל מה שהיא לשון הקודש.
אבל גם הרמב"ן אומר ששפה היא הסכמית.
לא, ואז אמר מה?
כלומר, הרמב"ן מסכים ששפה היא הסכמית. הוא אומר שלשון הקודש לא. והרייבד גם. זה בדיוק הנקודה. לגבי השפה, שאלה הפילוסופית הכללית הם דווקא מסכימים. אני חושב שבסך הכל זה די עובדה, לא? נדמה לי שקשה לחלוק על זה, ששפה זה משהו הסכמי. ניואנסים, אבל בגדול ברור ששפות לא יורדות מלמעלה. שפות נוצרות בתוך קהילה שמדברת אותה. לא, היכולת השפתית, יש ויכוח האם היא נטועה בנו או נרכשת. אבל שפה, כשפה ספציפית, לא היכולת הלשונית. הוא מדבר רק על היכולת הלשונית, הוא לא מדבר על השפה. שפה זה דבר הסכמי, אני לא חושב שמישהו מתווכח על זה. להפך, בשביל להתווכח על זה אתה צריך מיסטיקה, על לשון הקודש, על מה שהקדוש ברוך הוא עשה. אז זה כמו מחשבת ישראל, זה לא קשור להגות כללית על מה זאת שפה. אוקיי, האמת שאני אפילו לא מצליח להתחיל. מה שרציתי לעסוק היום, ואני כבר לא אעסוק, זה השאלה של מי שמת על יהדותו. כן, אמרתי שאחת הדוגמאות לעיקרון שאיכשהו נתפס היום כמובן מאליו, או מוסכם, אני לא יודע, אומרים אותו כאילו שזאת אמת פשוטה, כולל תלמידי חכמים אגב, לא רק, לא רק ברחוב, אני מדבר עכשיו על גם תלמידי חכמים מובהקים.
קידוש השם ולא נקרא מת על קידוש השם.
כן, זה מה שהם תופסים, שזה נקרא מת על קידוש השם, מי שנהרג בגלל שהוא יהודי. נדע? אני חושב שאין לזה שורש וענף, לא מסברה ולא אין לזה שום מקור גם כמובן. כן, ברור. אין לזה שום מקור, וזה גם לא הגיוני בסברה, זה פשוט שטות, זה שטות גמורה. זאת אומרת, אם הרגו את מישהו על זה, בגלל שתפסו איזה יהודי, בגלל שהוא יהודי והרגו אותו. למה זה נקרא קידוש השם? א', אני, מושג קידוש השם צריך לעשות הבחנות, אז אני אגיד כמה מילים, לפחות מה שנספיק היום, צריך לעשות כמה הבחנות. א', השאלה תוצרתית, האם שמו של הקדוש ברוך הוא מתקדש על ידי זה? זאת שאלה אחת. אני לא חושב, להפך. זה אמר לי פעם הרב שבתאי, אמר לי שהוא דיבר עם משה פיינשטיין, שהוא נשוי לנכדתו. אז הוא דיבר עם משה פיינשטיין פעם, אמרתי, דיברתי איתו פעם על העניין, אמר לי, שאלתי אותו, מה אומרים שהשואה, כולם קידשו את השם והם קדושים, על מה הוא מדבר בכלל? על מה הם מדברים? כאילו, מה הם רוצים? אז הוא אומר לי, תשמע, אני דיברתי עם משה פיינשטיין. משה פיינשטיין אמר לי פעם שהשואה זה החילול השם הכי גדול שהיה מאז בריאת העולם. על זה שעם סגולה נרצח ונטבח, הלא עוול בכפו על ידי רשעים מרושעים כאלה, אין לך חילול השם יותר גדול מזה. תוצאתית, לא הכוונה שהיהודים שנהרגו שם הם מחללי השם. לא, מה יכלו לעשות, אבל קודם כל תוצאתית, זה מדד אחד. המדד השני...
נכון גם לגזרות, תתנו שאנשים מתו על...
לא, לכן עכשיו אני עובר להיבט השני.
החילול השם קיים גם במקום שיש קידוש השם.
נכון, לכן אני אומר, עכשיו אני עובר להיבט השני. ההיבט השני זה ההיבט בגברה, לא ההיבט התוצאתי. האם הבן אדם עשה פעולת קידוש השם? מושג פעולת קידוש השם הוא מושג יותר רחב. עכשיו, אני כן חושב שפעולה לא יכולה להיות פעולת קידוש השם אם אין לה תוצאה ששמו של הקדוש ברוך הוא מתקדש. אבל ברור שלא תמיד כשיש תוצאה, הפעולה היא פעולה של קידוש השם. בסדר? עכשיו, במקרה של גזרות תתנו, או לא משנה, מסע יתקן, לא משנה, כל מי שמת על מסר את עצמו, לא מת, אלא מסר את עצמו על קדושת השם, אפשר בהחלט להגיד גם תוצאתית. כי אתה רואה בני אדם, שמסורים לערכים שלהם ומוכנים לשלם בחייהם על הערכים שלהם. הדבר הזה, עם כל הכבוד, יש פה את החילול השם של השואה כמובן, זה שהטובים הפסידו, זה החילול השם. אבל יש פה גם קידוש השם, שכשבן אדם מסתכל על זה והוא רואה, שיש אנשים שמוסרים את נפשם על הערכים שלהם. זה דבר, אני חושב שמובן לגמרי, שיש פה קידוש השם, וכשאנשים עושים את זה ומוכנים לשלם את המחיר הזה, אין לך מקדש השם יותר מזה. ברור לגמרי. במקום שצריך, כמובן, לא במקום שלא צריך. במקום שצריך, אז כן, זה קידוש השם גדול מאוד. אבל כשאתה מדבר על מישהו שמת על יהדותו, אתה מדבר על מישהו שתם תפסו אותו כי הוא יהודי וירו לו בראש. אז מה קידוש השם בזה?
השאלה למה?
לא תוצאת, בגלל שהוא יהודי.
זאת אומרת, אם למשל הוא שלוש המצוות יריב...
לא, אני לא מדבר על זה, שהוא לא רצה, זה בקידוש השם. שהוא לא רצה לעבור על אחת מהמצוות ולכן הרגו אותו. זה קידוש השם פר אקסלנס, זה ברור.
סרט הרוגי מלכות למשל?
כן, סרט הרוגי מלכות. מה, סרט הרוגי מלכות? השאלה מה הם עשו. אם הם נתפסו על לימוד תורה, אז זה קידוש השם. עוד פעם, זה שהם הרגו אותם בסוף זה ודאי לא בידם. אבל על מה תפסו אותם? תפסו אותם על זה. הם סיכנו את עצמם, ובגלל זה, נגיד מישהו שחייל בצהל, שתמיד הקדושים הזה שתמיד אומרים לנו, ואני תמיד מקבל חום מהדברים האלה, עם כל האמפתיה והרחמנות והשותפות והכרת הטוב גם, לבן אדם שבסך הכל מסר את נפשו בשביל להגן עליי ושכמותי, בסדר? אבל עם כל הכבוד, מה קידוש השם בזה? למה זה נקרא קדושים? מה זה קשור? עכשיו, אם יש בן אדם שהלך לשם מתוך תודעת שליחות של מצווה וכולי, אני כן מוכן לקבל דבר כזה. בן אדם שנהרג שם כי הוא חייל, ומה לעשות? תפס אותו.
יש פה אספקט של קדוש השם. הרבה מאוד בהתנהגויות של עמים תרצו בטענה שהושפלו. הגרמנים, מלחמת העולם השנייה, התוצאה של זה שהשפיל את הגרמנים מלחמת העולם השנייה. העם היהודי השפילו עד עפר, ומה עשינו? הקמנו מדינה, פיתחנו פה, הקמנו פה אוניברסיטאות וישיבות וכדומה, ולא מסתובבים עם מסכנות ומנסים להרוג את
כל העולם. לא, אין לי בעיה, זה קידוש השם נהדר, אני מסכים. אבל אני מדבר עכשיו על שאלה אחרת. חייל שנהרג בצבא, האם הוא מקדש השם? תלוי מה המוטיבציות שלו, תלוי למה הוא בא. אם הוא באמת עושה את זה, התנדב ליחידה מובחרת, אני לא יודע מה, או שהוא עשה את זה מתוך תודעת עבודת השם, מצווה, בסדר, אני מוכן לקבל טענה כזאת, אבל למה זה שהוא נהרג בגלל שהוא חייל בצהל, אז בגלל זה זה קידוש השם? מה זה קשור?
אני חושב שאתה עושה את זה קידוש השם.
לא מעבר לזה, זה לא הסנהדרין הגדול, כן, קבע שהוא מת על קידוש השם, לא. זה ביטוי.
לא, אבל לא, אז אני אראה. אז בואו... אז אני אדבר, אנחנו נראה מקורות קצת, לא מקורות, אלא ציטוטים. מקורות לא נראה. אבל ציטוטים אנחנו נראה שלא, לא מתכוונים לזה. מתכוונים לאמירה ממש. לא בשביל לנחם את האנשים. גם אני לא חושב, תשמע, אני לא הייתי מתנחם אם היו אומרים לי את זה, כי אתה צריך להיות אידיוט בשביל להתנחם מזה. כי דבר לא נכון, לא מנחם. אלא אם כן, אתה טמבל. דבר לא נכון, לא מנחם. אתה לא אומר דברים לא נכונים בשביל, לא נכונים בעליל. בשביל, אתה יכול לייפות את המציאות, אתה יכול להאדיר אותה. בסדר, אבל אתה לא...
בשירותים.
מה?
אבל לא הייתה הזכה.
לא, אבל למה, אני אומר, אפשר לדמות את זה כמו למשל הרוגי הטרור, כן, זה כבר לא אנשים מתנדבים בעם שהולכים באיזה, ובכל אופן אנחנו כמדינה, אני עושה פשוט פרפרזה, אנחנו כמדינה מגיעים בהם כקורבנות של חלק מהמאבק הלאומי שלנו, למה? למרות שבאדם סך הכל אכל פיצה במסעדה, אבל הוא מייצג באופן פסיבי, לא באופן אקטיבי, באופן פסיבי, את האנשים שכאילו הגורל, כן, המחבלים,
אתה יכול להגיד,
הביא להם את ה... ודרכם אנחנו כאילו מבינים ש...
אין בעיה, אבל הערכה שלי אליהם, הרי זה רק לא של הסמנטית. סמנטיקה, אתה משתמש באיזה סמנטיקה שאתה רוצה. אבל הערכה שלי אליהם, אין לי שום הערכה אליהם, יש לי רחמים.
אני מנסה ליישב. אני לא חושב שמתכוונים לבוא ולומר, אני מתכוון לומר שלא, נראה לי, אני מנסה להסביר את העניין, שלא מתכוונים לבוא ולומר שהאדם הזה הוא כמו אדם שבחר במשהו, כי אכן הוא לא בחר בשום דבר.
לא, ברור שהוא לא בחר.
הוא בא, מישהו והיה רב.
הוא קיים את מצוות קידוש השם?
התקיימה בו.
מה נקרא התקיימה בו?
התקיימה בו לא במובן זה שהוא בא ובחר כמו שאדם אוכל במצב והוא בוחר לזה, אלא הוא היווה כלי מצד אחד כמובן לחילול השם וזה שבאים ופוגעים בעם השם. מצד שני, במובן זה שהוא היה זה שסמל מייצג, שבו התקיים
הסמרה
של הסדרה אחרי אפשר לומר.
אז מה קידוש השם בזה? מה קידוש השם בזה? מה התקיים בו?
התקיים בו המקום הזה שהוא היה הנוכחות האלוהית או היהודית והקדושה שיש לה סגולה בעולם.
היה ואין עוד. הוא נהרג
בשני מחיר בגלל זה שיש כוחות אחרים שמתנגדים לדבר הזה. אז אמנם לא מבחירה, והוא לא עשה פה משהו כמו כל מצווה אחרת שהיא מצווה שאפשר לקיים אותה באשר קיצר.
אני לא רואה, לא את התוצאה ולא את הפעולה. אז מה נשאר מזה? בוא נגיד שאפשר,
הולכים להרוג אותו, האם הוא יברך על קידוש השם, כן? הולכים להרוג אותו כעת, ובאים ואומרים לו, תשמע, אנחנו הורגים אותך עוד שתי דקות, את הנערים האלה שנחטפו.
ברור שהם לא יכולים לברך על קידוש השם.
אז אני אומר, אני חושב...
זה ברכה לבטלה פר אקסלנס.
דעתך אני מבין, אני מנסה ליישב. אני אומר, זה כן קידוש השם, בגלל שבעצם הורגים אותי, לא בגלל העיניים שלי, לא בגלל הסרט ג'ינג שלי.
אתה יכול ללכת אחורה ולהגיד, תראה, זה שבחרת לחיות כיהודי, לקחת פה איזשהו סיכון, כי הורגים אנשים על רקע כזה, לקחת איזשהו סיכון, ובאותו מובן כמו החייל בצבא, ואז כן, יש לך איזושהי תרומה לעניין, כי עובדה שבחרת לחיות כיהודי ולא להתכחש ליהדותך. את זה אני מוכן לשמוע, למרות שכמובן גם זה תלוי קונטקסט. האם באמת בחרת? האם באמת אופציה אחרת הייתה מובילה אותך למשהו שהוא פחות מסוכן? אולי, אז אספקט כזה אני מוכן גם לקבל. אבל עדיין זה חייב להיות משהו שהוא איכשהו תלוי במה שאתה עשית. זאת אומרת, זה לא, זה נשמע לי אחרת מופרך לחלוטין. עכשיו עוד פעם, אנחנו נראה את הציטוטים ואת הדיונים, אז אני עוד אדבר על זה, אבל זה כבר... תודה רבה.